נתחיל אבל עם פסק הדין. בוקר טוב לשופט בדימוס אליהו מצא, לשעבר המשנה לנשיא בית המשפט העליון.
בוקר אור לך תמר, ובוקר טוב למוטי.
בוקר טוב לך.
אתה קורא את פסק הדין, את השורה התחתונה, אתה מסכים עם המסקנה הזאת שראש ממשלה יכול להרכיב ממשלה ולכהן עם כתב אישום?
אני מצר מאוד על פסק הדין הזה. אני חושב שבית המשפט העליון החמיץ בפסק הדין הזה הזדמנות שאולי היא בלתי חוזרת לעת הזאת, לשעתו היפה ביותר, להניח איזושהי תשתית ערכית למוסדות השלטון במדינת ישראל. ההנמקה היא הנמקה ואני מוכן להתייחס אליה, כמובן בקצרה. אני לא רוצה להתייחס לחלק השני של פסק הדין שעוסק בהסכם הקואליציוני, מפני שפה יש איזשהו פתח לתקווה החקיקה שתתקבל כנראה ביום מחר תייצר עילה חדשה לעתירה לבית המשפט העליון, ואולי שם יימצא גם בסיס להתערבות בסעיפים כאלה ואחרים שאולי יקלקלו את החגיגה. אני לא רוצה להתייחס לזה. מה שמטרידה זאת היא ההכרעה בעניין העיקרי של שהכשירו את
מר נתניהו,
את שיקול הדעת גם של נתניהו עצמו לקבל על עצמו את המשרה, וגם של חברי הכנסת שמתכוונים לתמוך במועמדותו לכהונת ראש הממשלה.
אבל אומרים השופטים, זה לא עניין של להכשיר או לא, זה שיקול דעת פוליטי, זה הגשמת רצון הבוחר. בפסק דין בעניין של אדלשטיין לפני חודשיים אמרו, הגשמת רצון הבוחר זה שאדלשטיין חייב לכנס את המליאה. אז עכשיו הגשמת רצון הבוחר זה שאם אנשים הצביעו לנתניהו נותנים לו להיות ראש ממשלה.
אני לא משוכנע שכאן יש הגשמה של רצון הבוחר. יש הגשמה של רצונם של שני פוליטיקאים שכנראה איש מהם לא הצליח להרכיב ממשלה, ולכן הם מצאו איזשהו בסיס לשיתוף אינטרסים צרים שלהם להחזיק בשלטון ברוטציה. זה לא בדיוק ההכרעה דמוקרטית מבוקשת.
מר מצא,
אני רוצה להגיד כמה דברים לגבי ההנמקה. נשיאת בית המשפט העליון אומרת שיש להבחין בין כשירות לתפקיד לבין שיקול דעת, והיא בוחנת את שיקול דעתם של ארבעה גורמים, של הנשיא, של יושב ראש הכנסת, של המועמד עצמו ושל הכנסת, של חברי הכנסת. אני לא רוצה להתייחס לנשיא המדינה, מה שהיא כתבה מקובל עליי לגמרי, גם מה שהיא כתבה לגבי יושב ראש הכנסת מקובל עליי לגמרי. לגבי המועמד עצמו, היא אומרת שגם מועמד למשרה ראוי לו שהוא, כשהוא מחליט לקבל או לא לקבל על עצמו, עליו לשקול לנגד עיניו שיקולים הנוגעים לתואר המידות ולהשלכות שתהיה לכהונתו בתפקידו על אי האמון של הציבור בנבחרם ובמוסדות השלטון. הסירוב שלה לפסול את נתניהו על כך שלא ייחס משקל לשיקולים אלה בקבלו עליו את משרת ראש הממשלה נומק בכך שהעותרים לא ביססו עילה משפטית מן הדין לבחינת שיקול הדעת של מקבל התפקיד הציבורי. אני חושב שהרי בקובעה בגוף ההנמקה שעל המועמד להביא בחשבון שיקולים ערכיים, יצרה בעצמה את העילה המשפטית.
כלומר, תסביר לנו את זה במילים פחות משפטית.
תפרט את זה. תפשט את זה, מה שנקרא.
במדינה שמכבדת את עצמה, בשלטון שמכבד את עצמו, אף חבר פרלמנט לא היה מקבל על עצמו משרה של מועמדות לראשות הממשלה, כשהוא אמור להתמודד עם אישומים כל כך חמורים על תואר המידות.
אבל אנחנו מדברים, אנחנו בסופו של דבר בוחנים את המצב לפי המקום שבו אנו חיים. זה לא רק שזה עניין של ערכיות, ושהבוחרים ידעו היטב שיש כתבי אישום נגד נתניהו, אלא גם שהמחוקק העלה את האפשרות הזאת על דעתו. כך אומרים השופטים, בחנו את הפרוטוקולים.
נכון, החוק בעניין הזה, אני מסכים, החוק בעניין הזה הוא ברור, אבל את החוק גם צריך לפרש. אני יכול להיזכר למשל בפרשת דרעי פנחסי, שהיה לי הכבוד להימנות עם ההרכב שפסק את הפסיקות האלה. ראש הממשלה רבין, על פי האות הכתובה של החוק, לא היה חייב לפטר את דרעי ואת פנחסי מהמשרות שלהם. היה כתוב שהוא רשאי, ואז כתב הנשיא שמגר, שאת הרשאי כאן יש לפרש כחייב. למה? מפני שאם לא יפטר אותם, זה יפגע באמון הציבור ברשויות השלטון, וזה פגם מוסרי. השיקולים הערכיים תמיד, באסכולה המשפטית שאני גדלתי בתוכה, השיקולים הערכיים תמיד נחשבו לחלק מן הדין. שיקולים ערכיים היוו בסיס רציני מאוד להתערבות בפרשנות של חקיקה. ומילאו אותה תוכן כאשר החקיקה עצמה לא פרשה את הדבר.
מר מצא, אתה מופתע מהתוצאה כרגע? אתה מופתע מחבריך בבית המשפט העליון? האם אני, התחושה שלי שהאיומים על שופטי בגץ נשאו בסוף פירות?
אני מקווה מאוד שלא. אם כי אתה יודע שההכרעה פה אחד מחשידה אותם קצת.
נכון.
אני ציפיתי שבתוך מקהלת
הרגע, אני מתעכבת, אתה אומר זה שהם חתמו פה אחד זה מחשיד שזה בעצם היה החלטה שהם קיבלו אותה מתוך חשש של מה יאמרו או שהאיומים יעבדו?
מיועדת להגן על בית המשפט, ככה נדמה לי, ואני חושב שבית משפט לא צריך להגן על עצמו. וההחלטה פה אחד מדאיגה אותי, מפני שאני קיוויתי שבתוך מקהלת החצוצרות של אומרי ההן, ימצאו כמה חלילי פיקולו שיגידו, רגע, רגע, זה לא מתקבל על הדעת.
רגע, בקרב השופטים ציפית שיגידו לנשיאה חיות לא, זה לא?
כן, למה לא, מה?
אז רגע, אז אתה קורא לשופטים מקהלת החצוצרות של אומרי ההן?
אני לא יודע אם זה מקהלת חצוצרות.
אני מצטטת אותך.
זה, אבל יש כמובן הכרעה פה אחד. הכרעה פה אחד בהרכב של 11 שופטים, זה דבר שהוא על פניו לא מתקבל על הדעת.
איך זה מתנהל בפועל? יושבת...
מותר להיזכר בהערה של השופט יצחק עמית, שלא מתקבל על הדעת שמי שיפסל למשרת עוזר גזבר באיזה יישוב נידח חמציצים יוכל להיבחר לרשות הממשלה, אז הנה, פסק הדין הזה מאשר מישהו שלא יכול היה להיבחר בשום פנים, להתמנות בשום פנים ואופן לעוזר גזבר באיזה יישוב נידח, או למוכר בולים בשלב של הדואר, להיות ראש ממשלת ישראל. האם זה מתקבל על הדעת?
מר מצא, איך זה מתנהל? יושבת הנשיאה עם כל השופטים ביחד, אומרת כל אחד תפרוש בבקשה לחדרך, תכתוב את ההחלטה. איך בפועל מתקבלת ההחלטה?
כך זה היה בזמני, וכאשר נתקבלה החלטה פה אחד, שאנחנו נתנו אותה כנראה מתוך שיקולים של עוצמת ההכרעה השיפוטית, אחר כך אני מאוד הצרתי על העניין הזה. כאשר הצטרפתי להחלטה שלא הייתי שלם איתה, זה היה בעניין של הגירוש של 402 חשודים בטרור ללבנון בשנת 1992. ההכרעה שם ניתנה פה אחד, למרות שבהרכב היו שלושה שופטים, ביניהם אני, הנשיא ברק, השופט אור ואני, שבעצם חלקנו על הרצון של ארבעת האחרים להכשיר את הגירוש בלי שימוע. אבל אחר כך הצטערתי על התוצאה ונשבעתי שאני יותר לא אעשה את זה. אבל הייתי אז צוציק, שופט חדש בבית המשפט העליון, האחרון ברשימה של 11 שופטים. אז הייתה השפעה בוודאי פנימית של הכרעה פה אחד, מפני שזה היה חשוב כביכול בעיני מי שהיו אז הוותיקים ממני, שהכרעה בעניין הזה צריכה להינתן פה אחד. זה מפגין איזושהי עוצמה של בית המשפט, וזה לא נכון לדעתי. אני רוצה להגיד עוד משהו על שיקול הדעת שנבחן. הרי הנשיאה אומרת שיש להבחין בין כשירות המועמד לבין השיקולים, שיקול הדעת של הגורמים השונים.
בוא נתרגם את זה רגע, בוא נתרגם את זה לעברית. זה בעצם אומרים, וזה גם מה שהיה בדרעי פנחסי שכאמור אתה ישבת שם, אומרים זה שבן אדם מבחינת הנתונים כשר לחיין בתפקיד ומתאים, זה לא אומר שזה מה שראוי, נכון, ערכי ומתאים שיעשה.
נכון, ואני אמרתי כבר כמה מילים לגבי שיקול הדעת של המועמד עצמו. זאת אומרת, נתניהו עצמו היה צריך לשקול את השיקולים הערכיים, האם אני כשיר מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית, לקבל על עצמי את המשרה הזאת, כאשר אני על כל צעד ושעל, אני אחשד בכל החלטה שאני אתן, ובכל מהלך שאני אנקוט, אני אחשוד שלא פעלתי מאינטרסים ענייניים, אלא מאינטרסים שקשורים בטובתי האישית. האם זה מקבל על הדעת, האם זה רצוי? ואם הוא לא עושה את זה, אז מגיע התורם של שיקולים של חברי הכנסת, וכאן הנשיאה אומרת שה... הייתה אפשרות לפסול את המינוי שלו על יסוד שיקולים ערכיים לחברי הכנסת במסגרת שיקול הדעת הנתון להם, אבל זה מוגבל למצבים חריגים ונדירים ביותר ולנסיבות קיצוניות בלבד. המקרה שלפנינו איננו נמנע עימם.
אתה דיברת...
איך אתה יכול להימנות עימם אם לא זה?
השופט בדימוס מצא שאלה לסיום. אתה דיברת...
שהוא ענה סדרתי כדי שישלו אותו לרשות הממשלה?
השאלה שלי, באמת השמעת כאן ביקורת מאוד נוקבת על חבריך לשעבר בעליון. דיברת איתם? מה לך איזשהו קשר איתם? העברת להם?
לא, לא. אני בעניין הזה מרחיק את עצמי את אק פרסה מבית המשפט העליון, כאשר יש שאלות כאלה שם על הפרק. אני לא זוכר גם שמישהו באיזה עניין שהוא פנו אליי מאז שאני פרשתי לגמלאות לשאול מה דעתי בעניין איזושהי הכרעה צפויה.
אבל אתה כאמור היית מקבל לך את החלטה.
תמר, רק רגע. מרמצה.
זה בסדר שזה לא כך. גם אני לא הייתי רוצה שיפנו אליי בעניין שהם צריכים להחליט בו. אני יודע שיש מישהו מחבריי נתן כבר עצה לבית המשפט העליון לא להתערב. אני לא הייתי עושה את הדבר הזה, וסירבתי להתראיין בכל הפניות שהיו אליי, והיו לי פניות רבות, מן הנימוק שאני לא רוצה לתת עצה לבית המשפט מה להחליט, שיחליט.
מרמצה, לסיכום, לסיום, קטגורית, עמדתך הייתה, אתה היית מקבל את העתירות. את העתירה לפחות בנושא.
אני הייתי מקבל את העתירות, בלי שום ספק, ולא רק אני. אני משוכנע שעוד כמה מוותיקי חבריי בבית המשפט בתקופה ההיא היו מקבלים את העתירות. זה לא מתקבל, יש דבר שהוא בולט לעין. ההאחזות בהנמקה טכנית נקודתית לגבי נקודה זו לגבי נקודה זו, במקום לראות את המכלול, במקום לראות את הפיל שבחדר, או כפי שהתבטא מישהו מהטוענים, הם בדקו את העצים, לא הסתכלו על היער. והדבר הזה לצערי משאיר אותנו עם הבעיה הקשה הזאת של מה יהיה מחר. הרי נתניהו לא יכול לכהן כשר, הוא לא יכול להיות מיניסטר, אבל הוא יכול להיות שר השרים, הוא יכול להיות פריים מיניסטר. זה מתקבל על הדעת, אפילו מהמבחן של קל וחומר היה צריך לפסול.
אוקיי. המשנה לנשיאת העליון בדימוס, השופט
מצא, תודה רבה.
תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר. מוטי?